אז אני רוצה לדבר על התרגול שלנו פה, ש לא תמיד פשוט, לא תמיד קל. אני חושב שחווינו, חוויתם היום, למרות שאנחנו פה רק 24 שעות וקצת או משהו כזה, מבחינה תרגולית זה נראה, חלק מאיתנו נראה כמו נצח, ונראה כאילו ש... וואי, לא ידעתי שסוף שבוע יכול להיות דבר כל כך ארוך וכל כך מאתגר. אז ביום ראשון של תרגול, ובטח אם אנחנו ראשונים, זה יכול להיות חוויה די מאתגרת, ולפעמים גם מבלבלת, ולפעמים לא כל כך ברור איך מה שתרגלנו פה קשור למטרות הנעלות שהביאו אותנו לפה. באנו ורצינו להיות יותר חופשיים, פחות דואגים, פחות מוטרדים, וחלק מאיתנו נראה שבבית היה הרבה יותר קל מאשר פה. אז נראה שאולי עשינו, אולי הגענו למקום הלא נכון. אני בכל אופן רוצה לשתף שזאת בהחלט הייתה החוויה שלי בריטריט הראשון, שבאתי עם הרבה סטרס ואי נחת בחיים, חיים לא פשוטים היו לי אז, וגם עם הרבה ציפיות להירגע ולהבין, והחוויה של הימים הראשונים הייתה בדיוק הפוכה, עוד יותר מבולבל ועוד יותר כואב ועוד יותר מפחיד ועוד יותר קשה. אז אני רוצה לדבר קצת על הדרך הזאת שאנחנו מתרגלים, על המדיטציה, ולנסות להציע איזה שהם דרכי התבוננות שאני מקווה שיעזרו להבין מה אנחנו עושים פה, ולתת וגם להבין וגם לתת אולי כלים ופרספקטיבות ודרכים נוספות להתבוננות, כדי שהתרגול יהיה יותר מובן ויותר מיטיב ויותר משחרר. אז הבודה יצא למסע, כשהבודה החליט לעזוב את ביתו ולצאת חיפוש רוחני, היו לו אמביציות למצוא את הדרך להפסיק את האי נחת, קרא לזה דוקה, מילת מפתח בדרמה, אי נחת, מתרגמים את זה כסבל, ולפעמים זה סבל, זה אכן סבל, אבל תרגומים ומובנים נוספים של דוקה זה אי נחת, זה חוסר שביעות רצון, זה הרגשה שזה לא ממש זה, כמה שאנחנו לא רוצים ומשתדלים, זה עדיין לא זה, ומשהו בחיים לא עובד. אז הבודה יצא, עזב את חייו ויצא, חיפוש שנמשך, אם אני זוכר נכון, שש שנים, וגילה, והבין איך אפשר להפסיק את הדוקה. ואני חושב שאנחנו, במובן מסוים, אני לא מכיר ושמעתי רק חלק קטן מכם עד עכשיו, אבל ברובנו יש את השאיפה הזאת, את התקווה הזאת שאפשר לחיות עם פחות חיכוך, עם פחות סטרס, עם פחות אי נחת, עם פחות תסכול, פחות דאגות, פחות חרדות, פחות כעס שמופנה כלפי עצמנו, והרגשה שמשהו חשוב ועמוק אנחנו מחמיצים בחיים. אז באיזשהו מקום אנחנו די באותו מסע. והבודה גילה, שישנה דרך, ישנה דרך מסוימת לצאת מתוך הבלבול הזה, לצאת מתוך התחושת החמצה, תחושה של ליד, תחושה של אי נחת שמלווה ומתמשכת לאורך החיים. והוא קרא לה, הוא ניסה, אחרי שהוא הבין וישב כמה שבועות מתחת לעץ על פי הסיפור או על פי האגדה, וניסה להבין את מה שהוא הבין, או יותר חכך בדעתו איך אפשר לשתף אנשים אחרים במה שהוא הבין, איך אפשר להנגיש את זה, הנה זאת מילה, להנגיש את זה לאנשים שעדיין לא חוו את מה שהוא חווה. אז הוא ניסח את הדרך כדרך שיש לה 8 מרכיבים. ואני לא אדבר על 8 המרכיבים, אני רוצה רק להגיד שהדרך הזאת היא מחולקת, חלוקה אחת, לחלק אותה זה פן של אימון של ההבנה, להתאמן באיך להבין נכון את עולם התופעות ואת עצמנו ואת הפעולות שלנו, כך שהפעולות שאנחנו פועלים לא יוסיפו לסבל אלא יפחיתו מהסבל. אז האימון הראשון הוא אימון בהבנה. איך? אימון בהבנה של יחסי סיבה ותוצאה. אלו תנאים, אלו תפיסות שאם אנחנו מחזיקים בהם ותומכים בהם, מובילות ליותר בלבול, ליותר דוקה, ואיזה תנאים ואיזה פעולות שאנחנו עושים, שאם אנחנו מפתחים אותם, מפחיתות את הדוקה. אז זה אימון בהבנה. כמובן שכל שלושת המרכיבים, שלושת הפנים האלה של הדרך מאוד שזורים וקשורים אחד לשני. המרכיב השני זה המרכיב שעליו דיברה נטע אתמול בשיחה, בהתחלת הריטריט. אימון בהתנהגות ואימון לפעול בצורה כזאת שהפעולות שלנו לא יוסיפו. פעולות שלנו בשפה הבודהיסטית וההבנה הבודהיסטית זה מחשבות, דיבור ומעשים. אז כיצד, איזה קשר יש בין הפעולות שלנו, איזה פעולות שאנחנו עושים מובילות רק ליותר בלבול, ואיזה פעולות מפחיתות את הבלבול, ואלו אפשר לקרוא למרכיב הזה של הדרך סילה, זאת אומרת התנהגות, כללים של התנהגות שהיא לא פוגענית, שהיא מגנה, שהיא תומכת בעצמנו ובכל ביטוי של חיים, כך שלא נוסיף לבלבול ולא נוסיף לפגיעה ולסבל בפעולות שלנו. ומצד שני, נייצר תנאים מאוד מאוד חשובים שהתודעה והלב שלנו יהיו שקטים, לא נהיה עסוקים בחרטה, באשמה, בתחושה שיש לנו מה להסתיר ויש לנו ממי להסתיר, כדי שהתודעה שלנו תהיה שקטה, כדי שהחקירה שלנו, שזה המרכיב השלישי, המרכיב של המדיטציה או ההתבוננות או החקירה, תהיה מיטיבים. אז המרכיב השלישי זה איך להתבונן על הדברים, איך לפתח דרכי הסתכלות חודרות, בהירות, לתוך התופעות, כדי שנראה בצורה ישירה, מתוך ההתנסות שלנו, לא מתוך מה שהבודה אמר, לא מתוך מה שהמורים אמרו, כי זה קל לקרוא או לשמוע, ואולי יחסית קל להבין, לא תמיד, אבל איך נדע בעצמנו, מתוך ההתבוננות הישירה בתודעה שלנו, בפעולות שלנו, איך נוצר הסבל ואיך ניתן להפסיק את הסבל. זאת אומרת, איך לקחת את הדרך הזאת ולהפנים אותה, כך שזאת תהיה ההתנסות הישירה שלנו. ובתוך הדרך הזאת, בתוך הדרך לסיום הסבל, הבודה טבע, או בלב ליבה של הדרך, הבודה טבע איזושהי נוסחה, או איזושהי פורמולה, תמציתית, אבל מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה, איך אפשר להבין כיצד נוצר סבל ואיך אפשר לשחרר סבל. והנוסחה הזאת הוא קרא לה ארבע אמיתות. שם שהוא נתן ארבע אמיתות, זה אומר, הוא לא סתם אמיתות, ארבע אמיתות נאצלות, שאם אנחנו באמת רואים, מבינים ומפנימים כיצד נוצר סבל וכיצד משתחרר סבל ואיך אפשר לעשות את זה, לא נביא לתוך ההוויה שלנו, לתוך החיים שלנו, סבל, דוקה, אי נחת מיותרים. אז עליהם אני רוצה לדבר, על ארבעת האמיתות האלה, שהן נוסחה מאוד בסיסית ונפוצה, ולדעתי לפעמים overlooked, איך אומרים, מסתכלים עליה, ואוקיי, הבנתי, ו-what's next? תנו לי אמיתות יותר חשובות מזה, יותר עמוקות. הבודה ייחס חשיבות עצומה לארבע אמיתות. אני רוצה לצטט פה משהו שהוא אמר. כל עוד לא הבנתי את ארבעת האמיתות הנעלות כפי שהן בשלמותם, לא יכולתי לומר שבעולם הזה יש מישהו שהגשים התעוררות במעלה נעלה. אבל כאשר הבנתי את ארבעת האמיתות הנעלות כפי שהן בשלמותם, יכולתי לומר שבעולם הזה יש מישהו שהגשים התעוררות במעלה נעלה, שהתגלו בי ראייה והבנה, ושנפשי או תודעתי חופשייה ואיתנה, שזוהי לדתי האחרונה, שאין עוד התהוות ולידה חדשה. הבודה תמצאת את הבנתו, הוא תמצאת, יש עוד פורמולות, זאת לא הפורמולה היחידה, אבל מה שהבודה מנסה להגיד זה שאם אנחנו באמת רואים את עולם התופעות דרך המשקפיים של ארבעת האמיתות, פתוחה בפנינו הדרך לשחרור של כל צורה של דוקה, של סבל מיותר. אז מה עם ארבעת האמיתות? ובעיקר לא כל כך בצורה הפילוסופית או האינטלקטואלית, אלא יותר ארבע אמיתות כתרגול. והבודה אכן לכל אמת הוא גם אמר מהו התרגול או באיזה אופן ליישם בהתנסות הישירה שלנו את אותה דרך הסתכלות, את אותה הבנה כדי שנשתחרר. אז האמת הראשונה, אני חושב שחוויתם אותה היום. האמת היא שבתוך החיים, לפעמים, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, מופיע סבל, מופיע אי נחת, מופיע חוסר שביעות רצון. נשמע לכם מוכר אם אתם מסתכלים על היום הזה שתרגלתם? אין לכם מושג על מה אני מדבר? נכון, אני חושב שראינו ושמענו וחווינו לא מעט אי נחת היום. אני רוצה גם באיזה סוג של גילוי נאות להגיד שאני גם חוויתי אתמול לא מעט אי נחת מהסוג הזה. כמה דקות לפני שיחת הפתיחה גיליתי פעם ראשונה בחיי שיש לי דם בשתן ואפילו הרבה. ומה שהיה די מפחיד, ואת שירית הערב ואת חלק הראשון של הלילה ביליתי בחדר מיון בתור ובתקופה לא פשוטה כדי לגלות בסופו של דבר שכנראה אני אחיה עוד כמה שנים. אי אפשר להבטיח, אבל הרופא אופטימי. אז הדאגה הזאת, החוסר ודאות הזאת, ההרגשה שהחיים אולי נשמטים ומה שנראה עד היום בטוח וסבבה, פתאום נראה אחרת לגמרי. אז מופיע סבל בחיים, בין אם אנחנו רוצים ובין אם אנחנו לא רוצים, החיים מתעקשים להתנהג כפי שהחיים מתנהגים ולאו דווקא נענים לאג'נדות ולתקוות ולציפיות שלנו. והבודה ממליץ לנו לגבי האמת של הופעת הסבל, הסבל מופיע. להכיר בכך שהסבל מופיע, לא להתכחש לכך שהסבל מופיע, ולהבין את הסבל. הוא אומר, את הסבל יש להבין. ואי אפשר להבין משהו לפני שאתה באמת מוכן לפגוש אותו. אז אני חושב ש... התרגול שלנו, בלי שאנחנו רוצים, אגב, אין שום טריק בדרך הבודיסטית, זה לא שהבודה אומר, אוקיי, איך אני אגרום לאנשים להרגיש את הסבל, אני אתן להם לשבת יום שלם בלי לזוז וללכת, ואז הם יבינו על מה אני מדבר, ממש לא הכוונה. אבל סבל מופיע, ואתם יודעים שהסבל ואי הנחת מופיעים בחיים, ו... זה לא פעם ראשונה, היום זה היה אולי קצת יותר אינטנסיבי וקצת במינונים פחות מאלה שציפינו, אבל יש הוא אכן חלק מהמרקם של החיים, כל עוד התודעה לא עירה. ואז נשאלת השאלה, מהם התנאים, מהם הנסיבות לכך שמופיע סבל? מדוע מופיע סבל, או מה הסיבה שמופיע סבל. והבודה חקר, והוא אמר שהסבל מופיע, תחושת אי הנחת, לא בגלל שהעולם הוא פעם נעים ופעם לא נעים, פעם מענג ופעם כואב, זאת תופעת העולם. העולם לפני הבודה ואחרי הבודה ממשיך להיות נעים ולא נעים, רצוי ולא רצוי, לפעמים כואב, לפעמים מענג, לפעמים יפה, לפעמים מכוער. לא בכך, לא אלה הסיבות של הסבל, אלא הסיבות של הסבל הוא בגלל שמשהו עמוק בהרגלים של התודעה שלנו, מתעקש שהדברים יקרו כפי שאני רוצה אותם. מתעקש שהדברים הנעימים יישארו, ושהדברים הלא נעימים יסולקו. מתעקש שהאמונות שלי ינצחו, והאמונות של אחרים יובסו. משהו בתודעתנו, משהו באופן שבו אנחנו מתייחסים אל הנעים והלא נעים, מייצר אחיזה. אחיזה זה אותה תופעה שהיא קודם כל מנטלית, אבל גם רגשית וגם גופנית, של להחזיק ולא להרפות, להיצמד אל מה שגורם לי לנעימות, מה שנראה לי גורם לנעימות, ולדחות, לסלק, לגרש, לנסות להרוס את מה שנראה לי שגורם לי לאי נעימות. שעל פניו נראה מאוד הגיוני. אם נסתכל בטבע, אז כמעט כל החיות עושות את זה. תינוקות עושים את זה, ילדים עושים את זה. ויש משהו מהפכני בעיניי באופן שבו הבודה התבונן בתופעה הזאת של ה... אחיזה של הניסיון להחזיק בכוח את הנעים ולדחות את הלא נעים, הבודה אמר, תשימו לב, חבר'ה, זה נראה לכם הגיוני, זה נראה לכם טבעי, זה נראה לכם נכון, אבל זאת פעולה שבאופן עמוק היא לא רציונלית, היא פוגעת בכם. ההתעקשות שלנו להחזיק בכוח את הנעים, לשמר בכל צורה של מכל משמרת, ולהחזיק את מה שנעים, ולהתנגד ללא נעים, שמה נוצר החיכוך. לא באופן שבו הדברים מופיעים, כי הדברים מופיעים מאז ומעולם, כנעימים, כלא נעימים, כמספקים, כלא מספקים, לא שם מצוי הסבל, שמה זה רק העולם יכול להשפיע עלינו, אומר לנו הבודה, במידת הנעימות והלא נעימות של התופעות, ובאופן כללי זה די מאוזן. לפעמים יותר נעים, לפעמים לא נעים, וזה משתנה כל הזמן, וזה מתחלף, את זה אנחנו יודעים. ההתעקשות שלנו פוגעת בנו. אנחנו יוצאים למלחמות מיותרות, אנחנו מתישים את עצמנו מנטלית, לספק את עצמנו עוד ועוד ונעים, ואנחנו דואגים כל כך שהנעים הזה יילקח מאיתנו, אנחנו הופכים לחרדים ולשתלטנים ולאובססיביים שלא ייקחו מאיתנו את מה שנעים לנו, ואנחנו יוצאים למלחמה כל פעם שמשהו לא נעים ולא רצוי ולא מתוכנן קורה לנו, אנחנו פועלים באופן עמוק בניגוד לאינטרס האמיתי שלנו, של להיות שמחים ומאושרים, ואנחנו גורמים לעצמנו סבל מיותר. אז הסבל, אם תרצו, הוא תוצאה של הבנה לא נכונה של איזה פעולה, איזה פעולות מובילות לשחרור מסבל, ואיזה פעולות דווקא מחריפות אותה, ובאיזשהו מקום אנחנו פועלים בניגוד לאינטרס העמוק שלנו. והבודה קרא לזה בורות. הבודה קרא לא לדעת. שמעתם, נתקלתם במילה בורות בדרמה. אז בורות זה לא שאנחנו טיפשים ולא למדנו בית ספר ואין לנו תארים, אבל לא לדעת כיצד פעולה מסוימת גורמת ליותר סבל או לפחות סבל, לזה הבודה קרא בורות. לטעות באופן שבו אנחנו תופסים את הדברים כמהנים או כלא מהנים, כאמיתיים או כמדומיינים, זוהי בורות. ובמובן רב, אנחנו סובלים בגלל אותה בורות. אנחנו רוצים שיהיה לנו, שנהיה מאושרים, בהחלט, זה משותף לכולנו, אבל הפעולות שלנו הרבה פעמים רק מחריפות את אי הנחת ואת הסבל, ולשם מכוון אותנו בודה, לראות ולהבין כיצד הפעולות שלנו פועלות באיזשהו מקום בניגוד לכוונה העמוקה שלנו. אז האמת השנייה היא האמת של להבין כיצד נוצר הסבל, והוא נוצר בדיוק מאותה השתוקקות כפייתית שהדברים יהיו כך ולא אחרת, ואותה האחזות, אותה התניה, לראות את זה בחי, לראות כיצד כשאני מתנגד לכאב שמופיע לי בגוף שאני יושב במדיטציה, עצם ההתנגדות עצמה, הקיבוץ המנטלי של אוי, כואב לי, שזה גם קיבוץ גופני, אם תשימו לב, ומחר נדייק את ההנחיות ונגיע לקווה לרזולוציה כזאת שנוכל לראות את זה יותר ויותר, שהכאב זה פשוט תחושות לא נעימות, אבל משהו בתוכנו באופן אוטומטי וכפייתי מותנה להתכווץ, גם גופנית וגם מנטלית, כנגד הלא נעים הזה, ולא רק גופנית, אלא גם אנחנו מתחילים להרגיש אשמים, היא לא בסדר, אנחנו מתחילים לרחם על עצמנו. שמתם לב לרחמים העצמיים כשכואב לנו? שמתם לב לתחושת אשמה שאני לא בסדר, אני לא מספיק מתרגל טוב, אני לא מספיק גמיש, אני לא מספיק ככה ואחרת. שמתם לב לפחד, לאיך אנחנו מתחילים לרוץ תסריטים, שהברך שלי תהיה עקומה, שאני לא אוכל ללכת, שהרגל תירדם לי, שיהיה לי נמק, שמתם לב לתסריטים? כמה אנחנו מזינים את הנעים והלא נעים בסיפורים מדומיינים לגמרי, ואגב, המילה הזנה היא תרגום נוסף של המילה כשהבודה דיבר על אחיזה כמקור הסבל, המילה שהוא השתמש בה זה אופדנה, ואופדנה יש לה שני מובנים, מובן אחד זה אותה אחיזה, והמובן השני זה הזנה. אז אנחנו מזינים, תשימו לב שכאשר מופיע כאב, איך אנחנו מזינים את עצמנו בסיפורים, שיהיה לי ככה ויהיה לי ככה, ואני כזה ואני לא כזה, ומה יותר כואב? ממה אנחנו סובלים יותר? מהתחושות הלא נעימות, מאותה ויברציה, מאותה דקירה, מאותה מייחה, או מכל הסיפורים וכל המציאות מדומיינת שאנחנו מדמיינים, שכל כך כל כך מפחידה אותנו וגורמת לנו להרגיש כל כך כל כך אומללים. אז אז כן, אז מופיע פחד, אז יש דימום. לא היה אף פעם דימום. וטבעי לגמרי שיופיעו תסריטים. יש לי סרטן, יש לי איזה מחלה, וכבר הייתי שם, כבר הייתי בבתי חולים, כבר הייתי אנשים, אז בטח אני אהיה שם גם כן, ואני אתחיל לגסוס, ואני אתחיל, ויכאב לי, ואני ימות, ואני אפרד, והפחד מציף, 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 מציף. וככל שאנחנו מזינים את עצמנו עוד ועוד בסיפורים האלה, אז אנחנו בסרט. האם אפשר לראות את ההזנה הזאת, את הנטייה של המיין לספר ולספר ולספר סיפורים, ולעצור ולהגיד, לא, זה סיפור, זה לא סיפור נעים, אין לי מושג אם הוא יקרה או לא יקרה, אבל כרגע זה לא קורה. כרגע יש דימום. כרגע, מה שנכון לעשות זה ללכת לרופא שיבדוק, ללכת לבית חולים, לעשות ככה ולעשות אחרת. וכשמשהו בנו יודע לעשות את ההפרדה הזאת בין מה שאמיתי ומשהו מדומיין, אנחנו יכולים לגלות שהמציאות שלמה גם כשיש דימום. לא כמו שדמיינו, אבל היא עדיין שלמה. מה שחותך את המציאות, מה שיוצר מציאות בלתי אפשרית, זה הסיפורים שלנו על כמה זה יכול להיות היום ונורא. כשמשהו בנו יודע לא להזין, או לא להאמין להזנה, לא להאמין לסיפורים, אז אנחנו יכולים להיות יותר נוכחים, יותר כאן ועכשיו נוכחים. אז האמת השלישית, היא שאפשר להפסיק את הסבל. ולהפסיק את הסבל זה לשמוט את אותה אחיזה, לשמוט את הסיפור, לשמוט את ההשתוקקות שהמציאות תהיה אחרת מכפי שהיא כרגע. והבודה אומר את האמת השלישית, יש לה חוות. עד שלא נחווה אותה, עד שלא נדע מתוך ההתנסות שלנו שההרפיה מהאחיזה מייצרת באופן מיידי הקלה, הפחתה של אותה דוקה שחווינו רגע לפני, עד שלא נדע את זה, לא נדע על מה בודה מדבר. נחשוב שזאת תיאוריה. ואני חושב שהתרגול מאפשר לנו, וחלקכם כבר גיליתם, שכשמשהו בתוכנו אוחז, מרפא מהסיפור, מרפא מההתנגדות, מרפא מהאחיזה, משהו אחר אפשרי. זאת לא תיאוריה, זה לא רעיון שצריך להבין אותו, אוקיי, הבנתי. הבודה אומר לנו, תתנסו בזה, תשימו לב איפה יש היאחזות, ומה נאחזתם, ומה ניתן לרכך, מה ניתן לרווח, מה ניתן לשמוט, מה ניתן להרפות, כאן ועכשיו, כדי שנחווה, שהמציאות תחווה באופן שונה. ואחרי שהבנו את זה, אחרי שהבנו שהסבל הופיע, הבנו וראינו במה יש אחיזה, ויכולנו וגילינו שההרפיה משחררת את אותה דוקה, לא את כל הדוקה בעולם, אבל את הדוקה הספציפית הזאת, אז האמת הרביעית היא שישנה דרך שניתן לפתח אותה, וככל שנפתח אותה נהיה יותר ויותר מיומנים בלשחרר דוקה, שזאת הדרך שהבודה לימד. אז מה שאני מנסה להגיד זה זאת גם נוסחה, ארבעת האמיתות היא גם פורמולה כיצד להבין ולהתייחס אל המציאות הישירה שלנו, וזה גם דרך עבודה שבעיניי צריכה להיות צריכה, כדאי שתהיה מופנמת ומיושמת כל פעם שאנחנו מסתכלים על המציאות. לא רק כשאנחנו יושבים במדיטציה, לא רק כשאנחנו, קודם כל כשאנחנו יושבים במדיטציה, אבל גם בחיים עצמם, כי הסבל לא, הוא לא אקסקלוסיבי לקרית המדיטציה, הוא מופיע גם מחוץ לקרית. ופה אנחנו בעצם מתיימנים בלהיות רגישים להופעה של הדוקה, ומתיימנים לזהות מתי מופיע דוקה, מתיימנים לראות מה בתפיסה שלנו, מה בהתייחסות שלנו, מה באופן שאנחנו מגיבים כלפי מה שמופיע, רק מחריף ורק מעצים ורק גורם למה שקורה להיות עוד יותר, וכיצד אנחנו יכולים כאן ועכשיו לרכך, להרפות. ואני רוצה להגיד שהבודה אכן תמצאת ודיבר בעיקר על דוקה ועל הסוף של הדוקה, אבל אפשר בהחלט להסתכל על זה, ואני חושב שכדאי להסתכל ובעיקר כדאי לחוות ולראות, שהפסקה של הדוקה, כל הפסקה של דוקה, גורמת, מאפשרת מיידית תנאים לשמחה ולאושר. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נעבוד 10 שנים להיפטר מהדוקה, ואז נגיע למצב ניטרלי שאין דוקה, שהחיים הם משהו ניטרלי, ואחרי זה נתחיל לעבוד עוד 10 שנים לפתח שמחה ואושר, ואז נהיה מאושרים. הבודה ראה והבין שההפסקה של הדוקה היא במיידית אושר ושמחה ואהבה וחיבור שהם תולדה ישירה מזה שאין דוקה. זה לא כאילו שצריך עוד דרך כדי לפתח שמחה ואושר, ומה שאני רוצה להמליץ ולהציע זה להתחיל לראות יותר ויותר כיצד היעדר של דוקה, מתי שדוקה נעדרת או דוקה מסתיימת או מרוכחת, כיצד החוויה באופן מיידי הופכת לשמחה, רחבה, אוהבת, מיטיבה. לא צריך לעשות עוד משהו, לא צריך להזריק איזה סם כדי שנהיה מאושרים. היעדר של דוקה זאת שמחה מאוד מאוד גדולה. אני לא ארחיב על זה, אבל אני רוצה להגיד שזה הצד השני של אותו מטבע בדיוק. אז זה אומר שאנחנו מוזמנים להסתכל על החוויה שלנו כחוויה שאנחנו יכולים להיות רגישים למתי מופיע סוג כזה או אחר של אי נחת. ותשימו לב, כשאתם יושבים מדיטציה, האם מהרגע הראשון יש אי נחת? לפעמים זאת החוויה. אני יושב וכבר, כשאני מתיישב, זה כבר מתחיל להיות. המיינד מתחיל לחפור מתי זה ייגמר. 45 דקות, איך אני אעשה את זה? איך אני שורד את זה? אנחנו הרבה פעמים מתיישבים וכבר יש דוקה. ולחליפין, כשמצלצל הפעמון, שמתם לב לרגע הקסם, לרגעי הקסם שהפעמון מצלצל כאן? כן? האם ראיתם, שמעתם היום צליל ענוג ומשמח יותר מאשר הפעמון שנטה מצלצלת לסוף המדיטציה? נכון? ותשימו לב מה קרה לכל הכאבים וכל האי נחת ברגע ששמעתם את הפעמון. עד שהפעמון נשמע, היינו באי שקט, היינו בסיוט, היינו מקובצים, וברגע שנשמע הפעמון, אפשר לשבת עוד שעות, נכון? אז מה השתנה? הרי הפעמון, לא שמנו שם איזה סם עושר בתוך הפעמון. זה בדיוק דוגמה טובה, שהאחיזה בזה שהזמן חייב, יש לנו כזאת אחיזה בזמן, שמתי זה יסתיים, מתי זה יסתיים, משהו בתודעה מתעלק, מתקבע על זה שזה חייב להיגמר, אני חייב שהסיוט הזה ייגמר, וברגע שה האחיזה הזאת היא נעלמת, המדיטציה לא נגמרה, אוקיי, הישיבה לא נגמרה, אבל האחיזה במתי זה ייגמר, השתחרה, כי זה נגמר. ופתאום אני יכול לשבת בשקט. זאת תובנה מאוד חשובה. לראות שהאחיזה במתי זה ייגמר היא זאת שהייתה הבעיה. כמה התכווצתי מנטלית וגופנית ורגשית, נו מתי כבר, הוא לא מסתכל על השעון, אין לו שעון, הוא לא מבין שכבר צריך היה לצלצל לפני 10 דקות. אז משהו בתוכנו לומד שכשיש דוקה, להתבונן טוב במה נאחזנו. כשיש כאב, אז דיברנו על זה, כאב. מה קורה כשיש אי שקט? שמתם לב שהופיע היום אי שקט, גופני ומנטלי, על כרית המדיטציה? לא אצלכם, אבל זה שלידכם כמובן, אתם בשקט. מה כל כך קשה להיות באי שקט? מה כל כך, הרי מה זה אי שקט? זה, יש הרבה אנרגיה. יש יותר אנרגיה בגוף ובתודעה ממה שהייתי רוצה. יש אנשים שמשלמים הרבה כסף כדי שיתנו להם את אותה אנרגיה, ולנו זה כרגע חופשי בגוף. יש הרבה אנרגיה בגוף. אוף, ככה. משהו בתוכנו מתנגד לאי שקט הזה, מפחד מהאי שקט הזה, מרגיש שהאי שקט הזה הוא מסוכן, ואנחנו יוצאים למלחמה באי שקט. וכל כך נאחזים ברעיון שאני חייב להפסיק את האי שקט הזה, שאני חייב לקום וללכת, שאני חייב לפתור את המחשבות וזה, שזה נורא סובל. ומה קורה ברגעים, ואני מניח שלחלקכם כבר מכירים את זה, שבהם אנחנו פשוט מזכירים לעצמנו, יש כרגע אי שקט, בואו ניתן לעצמנו להיות המקום שבו אי שקט הזה רוקד את הריקוד שלו. מופיע אי שקט, האם אני יכול לא לריב איתו, לא להתנגד לו, פשוט לתת לגוף לרעוד מרוב אי שקט. זרמים, אנרגיות, חום, טמפרטורה, מחשבות, יאללה. יש לי גוף שירגיש, יש מיינד שיחשוב. ככל שאנחנו מבינים שאי שקט הוא פשוט תופעה, שימו לב לים. לפעמים הים שקט, לפעמים הים מאוד גלי. האם לים זה משנה אם הוא גלי או שקט? לים זה ממש לא משנה. פעם הוא ככה, פעם הוא ככה. שימו לב לאוויר, פעם הוא עומד, פעם יש הרבה רוח. האם לאוויר מפריע אם הוא עומד או זז? כן, שימו לב, בחוץ פעם שמש, פעם לא שמש, פעם חושך, פעם אור, פעם קר, פעם חם. אז הגוף שלנו והתודעה שלנו יכולים לחוות שקט, והם יכולים לחוות אי שקט. אין להם בעיה עם זה. לגוף, לפעמים אנחנו מאוד רוצים שיהיה לנו אי שקט, אנחנו מכניסים את עצמנו לסיטואציה שיהיה קצת סטרס כדי שנרגיש את האי שקט, שנרגיש יותר חיים. אז פה זה מופיע הרבה, אולי יותר ממה שרצינו. האם אנחנו יכולים להיפתח לחוויה הזאת של האי שקט, ופשוט להרגיש את האי שקט, ולתת לזה לרקוד את הריקוד שלו. וככל שנגלה שאי שקט זה פשוט תנועה ואנרגיה, ולא נתנגד לזה, אנחנו נגלה משהו עמוק על האפשרות שלנו להיות מאושרים בקשר ישיר עם שחרור היחסות, שחרור ההתנגדות שלנו. אבל אנחנו לא נאחזים ומתנגדים רק ללא נעים, זה קורה הרבה, אבל אנחנו לא פחות סובלים מזה שאנחנו נאחזים בנעים. משהו בתוכנו מתכווץ ומתלפף כשאנחנו חווים חוויה נעימה, ויש לנו הרגשה של אני חייב את זה. משהו בתודעה שלנו יוצא לקראת האובייקט הנעים, בין אם זה מחשבה על אוכל נעים, או איזושהי חוויה של שקט, או חוויה של הנעת חושים כזאת או אחרת, או איזשהו רעיון, יהיה לי ככה כשאני אהיה ככה, ונאחז בזה. ותשימו לב כמה האחיזה הזאת, כמה היא כואבת. כמה זה כואב להרגיש של אני חייב את הדבר הזה כדי להיות מאושר. של בלי הדבר הזה אני חסר. זה משאיר אותנו בתחושה מאוד עניים, ענייה. אנחנו זקוקים וכשאנחנו מתלפפים מנטלית וגופנית, האם זה נעים? האם אחיזה זה דבר נעים? ואנחנו מגלים דרך מדיטציה, דרך התבוננות, שהאחיזה הזאת, החוסר השקט הזה של אני חייב את הנעים הזה, אני חייב שזה לא ייקחו ממני, או שיהיה לי מזה יותר, או שזה לא ייפסק, כמה זה מכניס אותנו לאומללות ולאי שקט, ולחוויה של אני תלוי בה, ואני חייב את. יש לנו הרגשה שאין לי חופש. והלימוד מלמד אותנו בהתנסות ישירה, שככל שאנחנו לומדים להרפות מהאחיזה שלנו בנעים, הנעים ישנו והוא הרבה יותר מהנה, כי אנחנו לא אחוזים בלהשאיר אותו. אנחנו לא הבאנו את הנעים, אנחנו לא ניקח את הנעים, הנעים מופיע, הנעים נעלם. אבל כשאנחנו לא אובססיביים לגביו, אנחנו יכולים לגמרי ליהנות ממנו. אומר הבודה, שאל אותו אחד מתלמידיו, איך אפשר להביא לסיום של המעגלים האינסופיים של החיים האלה, לזה שהחיים כל הזמן באים עוד ועוד והם לא מספקים, איך אפשר לצאת מהמעגל והמערבולת הזאת של החיים הלא מספקים האלה, סמסרה? הבודה אומר לו, באחד הדרשות הקצרות והתמציתיות, אומר לאותו תלמיד, הרפה מהחמדנות אחר העונג, וראה כיצד ההרפיה עצמה מן העולם היא שלווה ושלום. אין דבר שאתה צריך לאחוז בו, ואין דבר שאתה צריך לדחותו. אז הבודה אומר את זה, וזה משפט ש... כאילו, אם יש משפטים בדרמה שיכולים להיות משנה חיים, בעיניי זה אחד מהם, שכשאנחנו באמת שומעים את זה ומשהו בתודעה שלנו מסתנחרן עם זה והופך את זה למשהו חווייתי, ואנחנו שואלים את עצמנו במה אני אוחז כרגע. והבודה אומר לנו, הבודה לא אומר תעזבו את העונג. הבודה לא אמר אף פעם מילה בגנות העונג. ההפך, הוא אמר העולם מלא בעונג יפה, בעונג נפלא. הבודה אומר, הרפה מהחמדנות אחר העונג. הבעיה היא לא בעונג, הבעיה היא בחמדנות, באותו מיינד, באותה תודעה שהיא יוצאת וחומדת, ואומרת, אני צריך את זה, אני חייב את זה. התנועה הזאת של החמדנות היא הכאב. וכשאנחנו מרפים מזה, אנחנו יכולים לגלות שהעונג כבר נמצא. לא צריך להביא אותו. הוא קיים כשאנחנו מרפים מהתנועה הזאת שאני צריך לאחוז אותו ולהכניס אותו. תשימו לב שכמה כאשר מופיע בכם מחשבה על עונג, או אובייקט שהוא נראה מענג, מראה, טעם, חוויה חושית, רעיון, שהמיינד הלא ער יוצא, ממש יוצא, היינו נוכחים, היינו כאן, ויש איזו הרגשה שהמיינד יוצא החוצה, ומתחיל איזשהו רטט, שכשהוא קטן הוא נעים כזה של השתוקקות, של אני הולך להגשים את זה, הולך להגשים, אבל ככל שהאובייקט לא מושג, הרטט הזה הופך לאי שקט ומאוד לא נעים. וההשתוקקות הזאת, ההרגשה של אני חייב את זה, מפרידה בינינו ובין החוויה. זה כאילו אומר, אני כאן, החוויה היא שמה. יונתן צריך להיות שמה, או יונתן צריך להביא את השמה לפה, כדי שיונתן יהיה מסופק. וכשמשהו בנו לומד את התנועה של להרפות את ההשתוקקות, את התנועה הזאת, אנחנו חוזרים למקום של אפס, ואנחנו לא יכולים להגיד איפה יונתן ואיפה האובייקט. זה אותו דבר. החוויה היא שלמה, העונג הוא לא בחוץ ולא בפנים, ותודעה שלא משתוקקת, שלא מרגישה מרחק מן, וחוסר בה, חובה איזושהי שלמות ועונג שמלמד אותנו כמה יופי יש בה, בעולם ובתודעה ובלב שלא מרגישים את העוני הזה, את הצורך הזה בלהשיג. אז זאת הנחיה למדיטציה שיכול להיות שאנחנו נתרגל אותה שוב ושוב ועוד ועוד, להרגיש שכשמופיע נעים, האם אני יכול פשוט להרפות מכל פוזיציה כלפי הנעים ופשוט להיות שם לגמרי. להפסיק את המרדף להשיג או לדחות, אלא פשוט להרפות. לתת לנעים ולתת לעונג להיות משהו, מבלי שאנחנו צריכים לזוז מילימטר לקראת או מפני. ונראה מה קורה. אומר אחד המורים, אחד המשוררים האנגלים, אומר את זה באיזה וואן ליינר כזה מדהים, מי שנושק בשמחה, בעודה במעופה, הוא חי בנצח של זריחה. האם אנחנו יכולים לנשק את השמחה ואת האושר ואת העונג בעודם עפים? זאת אומרת, לא להחזיק אותם. כשאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו חיים בנצח של זריחה. ואלה שמנסים להחזיק את השמחה, לאחוז בה, להפריד אותה מהטבע שלה, חווים באותו שיר איזה סוג של הפרדה וגיהנום. זאת אומרת, the wicked life destroy, הוא בעצם, אנחנו גודעים את השמחה בחיים, כשאנחנו מנסים להפריד אותה ולאחוז בה. אז יש פה טיצ'ינג מאוד עמוק, איך אנחנו יכולים לפגוש בצורה יותר משוחררת את הנעים ואת הלא נעים, ולגלות שהתנועה של לדחות את או להחזיק בה, כמה היא מייצרת אי נחת, למרות שהיא נורא טבעית והיא הורגלנו בה מהיום שנולדנו. אנחנו מנסים פה משהו אחר ושונה. ואני רוצה להגיד שהשחרור של האחיזה, התנועה שהבודה מדבר עליו, של לשחרר את עצמנו מהכפייתיות לאחוז בנעים ולהילחם בלא נעים, לדחות את הלא נעים, היא לא מייצגת חזון של חיים פסיביים. בכלל לא, זאת הבנה מאוד לא נכונה. כל מה שהבודה מדבר עליו, הוא מדבר על החוויה הפנימית. בתוך החוויה הפנימית, לאפשר לעצמנו לשחרר את ההיאחזות מכך או מאחרת. זה לא אומר שבעולם כלפי חוץ לא נהיה אקטיביים, והבודה היה דוגמה חיה לבן אדם שמהרגע שהוא התעורר וגילה שאפשר לחיות ללא סבל, לא הפסיק ללמד. במשך 40 שנה נדד עשרות אלפי קילומטרים ברגל, אלפי קילומטרים כל שנה, כדי לעבור מקהילה וקהילה לפי העונות ולפי המקומות שהזמינו אותו ללמד, ולא הפסיק ללמד לרגע. הוא היה מאוד אקטיבי. חיים ערים, חיים עם פחות אחיזה, הם לא חיים פחות פעילים. אבל הפעילות כבר נובעת לא מתוך אובססיה של להחזיק בנעים ולריב עם הלא נעים, היא פועלת מתוך המנוע העמוק ביותר שלנו, שהוא מנוע של אהבה ורצון לחלוק אושר ושמחה וטוב ואכפתיות עם אחרים. אז במקום להיות אובססיביים לאחוז יותר בנעים ולריב עם הלא נעים, אנחנו הופכים להיות חלק מתנועה שרוצה להביא יותר הגנה ואהבה לעולם, וזאת תנועה הרבה יותר, וזאת פעולה הרבה יותר אפקטיבית, כי היא לא באובססיה של אני אצליח או אני לא אצליח. ייקחו לי או לא ייקחו לי, האני כבר פחות רלוונטי וההצלחה פחות רלוונטית, הפעולה נעשית מתוך לב פתוח, מתוך אכפתיות, אבל בלי אחיזה בתוצאות. יבינו אותי, לא יבינו אותי, יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, יתגמלו אותי, לא יתגמלו אותי. האחיזה נשמטת, כשאנחנו לומדים לשמוט את האחיזה, אז הפעולות הופכות להיות הרבה יותר ספונטניות, הרבה יותר נובעות מאיזושהי בהירות פנימית, מתוך איזושהי איזשהו רצון לחלוק ולהיטיב ולהגן, אבל זה כבר הרבה פחות אובססיבי, זה הרבה פחות דואג, זה הרבה פחות חרד למה יהיו התוצאות, כי הדאגה לתוצאות היא בדיוק אותה אובססיה, אותה אחיזה של התוצאות חייבות להיות ככה. אני אעשה רק אם אני אדע שהתוצאות הן כאלה. זאת, זה תפיסת עולם מאוד מאוד מקובצת, שאני מתנית את מה שאני עושה באיזה תוצאות אני יהיו. ואם אני יכול לחיות ולפעול מבלי שאני תלוי בתוצאות, או אני פחות תלוי בתוצאות, אז אני יכול להיות עסוק לגמרי בעשייה, בנטייה, בהשקעה, בהשקיה, בזריעה, בקצירה, ובלי להיות אובססיבי למה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, יצליח, לא יצליח. אז משהו עמוק משתחרר בתלות שלנו בתוצאות, ועדיין אנחנו פועלים. לא פחות, אפילו יותר, ומסתבר בהרבה יותר אפקטיביות, ובחוויה של שלמות כבר בעשייה. בלי שום קשר ב-אני אצליח או לא אצליח. בדרך כלל אנחנו, כשאנחנו פועלים, העשייה שלנו היא נורא נורא תלויה ב-אני אצליח או לא אצליח. כרגע זה לא משנה, רק יצליח או לא יצליח. אני אזכה, אני לא יודע, אני אקנה, אני אמכור, אני יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, וזה עשייה מאוד ענייה, כי זה עשייה מוגבלת ועשייה מותנית. ורוב הזמן אנחנו עושים. התוצאות מגיעות כך או אחרת, על זה אף פעם לא עלה לנו הרבה שליטה. אנחנו לומדים להיות הרבה יותר נינוחים עם חוסר השליטה על התוצאות, ופשוט לתת ולהשפיע ולשפוע, מבלי לדאוג כל כך מה יקרה בסופו של התהליך. אז נראה לי שזה זמן טוב לעצור, אז בוא נשב דקה בשקט.